מאמר לפסח, מהו אם בלה את המרור לא יצא בעבודה. הנה בשער הכוונות דף קע"א כתוב שם וזה לשונו. וזה סוד המרור שהוא בגימטריה מוות, שהם סוד דינים שבה, אשר בהם נאחזים הקליפות הנקראים מוות. ולמתקה, על ידי המשכת החיים וכולי. וזה הטעם שצריך שירגיש טעם מרירות, ואם בלאו לא יצא ידי חובתו. כי על ידי תחינת שיניים, מתמתקים וכולי, על ידי למד בית שיניים. עד כאן לשונו. ויש להבין בעבודה מהו מרור שנקרא מוות, ומהו פירושו שעל ידי לעיסת שיניים שהם למד בית, מתמתק המרור. ואם בלעו, כבר אינו תואם טעם מרירות. איך זה מתבאר בעבודה? ובכדי להבין זה צריכים קודם לדעת, בשביל מה צריכים בכלל עבודה. ואנו רואים, אפילו בגשמיות, אין אדם משיג שום דבר בלי יגיעה. והתשובה ידועה, היות שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, והיות השורש שלנו, שברא אותנו על כוונה שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע, לכן בזמן שהנברא הוא המקבל, הוא מרגיש בעת קבלת הטוב מחברו אי נעימות. לכן ניתן לנו עבודה, שבזמן שהאדם מקבל שכר תמורת עבודתו, כבר אין כאן עניין של בושה שנגיד שאין האדם מוכן לאכול לחם חסד, כיוון שהוא נותן תמורת הלחם עבודה. ונראה זה כאין חליפין שהם מחליפין אחד עם השני. אחד נותן עבודה והשני נותן לו לחם, דהיינו כסף וכדומה. אולם, זה מובן היטב בגשמיות, היינו בן אדם לחברו, אבל בן אדם למקום, מה שייך לומר שהאדם עובד בתורה ומצוות, ותמורת זה הוא נותן לו שכר? הלא חזל אמרו שצריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, מהי התועלת מהעבודה בתורה ומצוות? בשלמה בגשמיות אנו מבינים שצריכים לעבוד, היות ששכר בלי עבודה נוהג שם עניין בושה. לכן, כשרוצה לקבל שכר, יש תיקון על השכר שלא יהיה בבחינת נהמה דקיסופה בעת קבלת השכר, שהאדם נותן עבודה תמורת השכר. לכן אנו מבינים שהעבודה הוא תיקון על השכר. מה שאין כן בעבודה שלא על מנת לקבל שכר, בשביל מה צריכים לתת את העבודה? היינו לאיזה צורך צריכים את העבודה? הלא אין כאן מה לתקן, היות שהוא אינו מקבל שום תמורה. אם כן, עבודה זאת, למה לי? ועוד יש להבין בעניין העבודה, כי בגשמיות אנו מבינים שהאדם צריך לעבוד, היות כי העבודה מה שהאדם עובד לצורך השני, השני נצרך לעבודה שלו. לדוגמה, בעל המאפייה נצרך לפועלים, אחרת הוא לא יכול להוציא את כמות הלחם הנצרכת לו. מה שאין כן לגבי הבורא, וכי הוא חס ושלום בעל חיסרון שהנבראים ישלימו את מה שחסר לו על ידי העבודה שהנבראים יעבדו בשבילו? אם כן, השאלה היא בבית אופנים. א', שעניין עבודה ניתן לנו בכדי שתהיה מציאות לקבל שכר תמורת עבודה. שעם זה תתוקן הבושה, שלא יהיה זה כאילו אוכל לחם חסד. ובעבודת השם לא שייך לומר כן, היות שעובדים בעל מנת שלא לקבל שכר. ב', בין אדם לחברו שייך לומר שחברו צריך לעבודה שלו. אולם בין אדם למקום, איך שייך לומר שהבורא נצרך חס ושלום לעבודת האדם? והתשובה היא, שבאמת יש לשאול, מדוע אמרו רבותינו ז"ל שצריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס? הלא כל עניין העבודה נתקנה בכדי שלא יהיה נהמה דקיסופה. לכן אנו רואים שגם בגשמיות, היינו בין אדם לחברו, גם כן נוהג הכלל הזה שלא לאכול לחם חסד מסיבת הבושה. אם כן, מדוע צריכים לגבי הבורא לעבוד בלי שכר? הלא העבודה מתקנת את הטוב ועונג שלא יהיה בו בושה בעת הקבלה, מכיוון שכבר לא נקרא זה מתנה או צדקה, אלא עכשיו הטוב ועונג קיבל שם חדש הנקרא שכר. ולפי זה, מדוע צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס? ותשובה על זה מבואר בספר תלמוד 10 ספירות, שהוא שואל על מה שאמרו רבותינו ז"ל, שבכדי שלא יהיה נהמה דקיסופה, נעשה תיקון, שברא את העולם הזה, שישנו כאן מציאות של עבודה וכו'. כי נוטלים שכרם משלם חלף יגיעם, וניצולים על ידו מפגם של בושה. והוא שואל שם על זה, וזה לשונו. ותירוצם תמוע מאוד. למה זה דומה? אל אדם האומר לחברו, עבוד עמי רגע אחד קטן, ותמורת זאת אתן לך מכל תענוגי העולם וכולי בכל ימי חייך. שאין לך מתנת חינם גדולה מזו, שהרי העבודה היא בעולם הזה, עולם עובר, שאין לו ערך של כלום כלפי השכר והתענוג של העולם הנצחי וכולי. ושם באות חף הוא משיב, היות שיש שינוי צורה בין הבורא להנבראים, שזה גורם הבושה כנ"ל, ועל ידי עסק בתורה ומצוות על מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, מתהפכים כלי הקבלה של הנשמה לכלי השפעה. כלומר שמצד עצמה לא הייתה חפצה בשפע הנכבד, אלא מקבל את השפע כדי להשפיע נחת רוח ליוצרה, הרוצה שהנשמות יהנו משפעו יתברך. עד כאן לשונו. ובאמור נבין מה ששאלנו, שבשלמה בין אדם לחברו, מבינים שהעבודה שהאדם עובד לשם שכר, הוא בכדי שהאדם לא יאכל לחם חסד. כידוע שזה גורם בושה. ועל ידי העבודה נתקן הפגם של בושה, כי כבר מקבל שכר תמורת העבודה. מה שאין כן לגבי הבורא, מהו התיקון של העבודה אם צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס? וכמו כן שאלנו, בשלמה בין אדם לחברו, חברו זקוק לעבודה של האדם כנ"ל. אולם לגבי הבורא, בשביל מה הבורא צריך לעבודתו של האדם? וכי חס ושלום הוא בעל חיסרון שהוא זקוק לעבודת האדם? אלא כנ"ל. שבין אדם למקום לא שייך לומר שהעבודה מתקנת את קבלת הטוב ועונג שלא יהיה מורגש פגם של בושה. כי רק בין אדם לחברו, היות שהנותן עבודה, משלם לו לפי עבודתו. נמצא שהעבודה עם השכר הם כאין חליפין שהם מחליפים זה עם זה, ואז אין כאן כבר שום בושה, היות כי שניהם מקבלים יחד. היינו, אחד מקבל עבודה ואחד מקבל שכר. מה שאין כן לגבי הבורא, אין כאן דבר שווה, היינו שנוכל לומר שאחד מקבל עבודה ואחד מקבל שכר, מבית טעמים. א', שאי אפשר לומר שהבורא מקבל עבודה מן האדם, היות שאין הבורא חס ושלום בעל חיסרון שיהיה נצרך לעבודת האדם. ב', כמו שאומר שם בתס, שהשכר, מה שעובד השם מקבל, אין זה בהשוואה לעבודה כנ"ל, כי העבודה בערך קבלת השכר דומה לאדם שעובד אצל חברו רגע, ותמורת זה הוא נותן לו פרנסה לכל ימי חייו, היות שהעובד השם עובד רק בעולם הזה, ותמורת זה הוא מקבל שכר בנצחיות. מה שאין כן בין אדם לחברו, אין נוהג זה. לכן, כמו שכתוב שם, עניין עבודת האדם בתורה ומצוות היא לא לשם חליפין, כמו בעבודה שבין אדם לחברו. אלא, העבודה היא שהאדם על ידי העבודה בתורה ומצוות, הוא יקבל על ידי זה דבר חדש, היינו טבע שני. כלומר, במקום שנולד בטבע עם רצון לקבל לעצמו, הוא יקבל על ידי זה שהוא עוסק בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע ולא לקבל שכר כלל, על ידי זה הוא יקבל שכר תמורת עבודתו. אבל מהו השכר שהוא מצפה לזכות עבור העבודה שלו בתורה ומצוות? הוא שהשם ייתן לו טבע שני, היינו כלים דהשפעה, במקום שהיה לו עד עכשיו כלים דרצון לקבל בעל מנת לקבל, הוא ישיג עכשיו כלים חדשים הנקראים כלים דהשפעה. לכן, בעת העבודה בתורה ומצוות, הוא צריך לכוון שהוא עוסק בעל מנת להשפיע. כלומר, שצריך לכוון כל הזמן בזמן העבודה לאיזה שכר הוא מצפה שהשם ייתן לו תמורת עבודתו בתורה ומצוות. ויש בהכוונה הזו שמכוון בעל מנת להשפיע בית דברים. א', שידע לאיזה שכר הוא מצפה. ב', שידע טעם בשכר, כלומר שיהנה מהשכר הזה, שגודל השכר תלוי בהשתוקקות לשכר. כמו בגשמיות, ישנו שכר גדול וקטן הנמדד בחשיבותו של הדבר. כי מדרך העולם הוא דבר שיקר במציאות לא נמצא אצל הרבה אנשים. היינו דבר שקשה להשיג, זה נקרא חשוב בגשמיות. כמו כן כאן, כל אדם חושב שיש בידו להגיע לעשות כל מעשיו לשם שמיים. היות שזוהי רק כוונה, היינו לכוון בעת מעשה שהוא רוצה בעבודה שתהיה לשם שמיים. והאדם חושב שרק מעשה קשה לעשות, אבל כוונה זהו דבר קל מאוד שרק תלוי ברצונו. מה שאין כן, אילו אנשים שמתחילים ללכת בדרך הזו, שרוצים שהמעשים שלהם יהיו לשם שמיים, אדם זה, כל מה שמרבה במעשים ובכוונה דלהשפיע, אז מתגלה אצלו האמת, איך שהאדם רחוק מדבר זה. היינו שיש סגולה בעבודה זו, שמגלים לו מלמעלה את האמת, איך שאין לאדם שום שייכות למעשים דהשפעה. אולם מטרם שהאדם נכנס בעבודה דלהשפיע, יש תיקון, שלא יכולים לראות את האמת, איך שהאדם רחוק מדרך זו, היות שזהו נגד הטבע. כי האדם נברא לעשות הכל לתועלת עצמו, ובכדי שלא תהיה לו עניין של בושה, הוא מוכרח לעשות הכל לתועלת הבורא, ולבטל את כל ישותו. איך הגוף יכול להסכים לזה? וזהו כמו שכותב הזוהר הקדוש על הכתוב, או הודה אליו חטאתו וכולי. שהידיעה הזו הקדוש ברוך הוא מודיע לו. שפירושו, שמלמעלה כשרואים שהאדם רוצה לתקן את הרצון לקבל לעצמו, מודיעים לו את האמת, איך שהאדם רחוק מזה. אז הוא מתחיל לראות שלאו כל אדם יכול להגיע לשכר הזה. הוא מתחיל לראות את החשיבות שבדבר. נמצא שרק אז הוא מתחיל לראות איך שהשכר הזה הנקרא כלים דהשפעה, קשה לזכות לזה. שרק הבורא יכול לתת לו את הכלים האלו. נמצא שהשכר שלו מקבל אצלו צורה של חשיבות, היות שזה דבר יקר במציאות, שלא כל אחד יכול להגיע לזה. ובאמור אנו רואים את החשיבות של השכר הזה, שהוא לזכות לכלים דהשפעה, שאי אפשר להבין את החשיבות שבדבר, מטרם שהאדם רואה איך שזה קשה להשיגם. וכשמשיג את הכלים דהשפעה, הוא רואה אז איך שהוא זכה לשכר גדול מאוד, שהוא דבר כל כך יקר מציאות, היות שאין בידו להשיג דבר גדול זה בכוחות עצמו. אלא רק הבורא בעצמו, הוא יכול לתת לו במתנה הכלים האלו. נמצא, זה שאמרו שאסור לעבוד בעל מנת לקבל פרס, הוא משום שאם הוא רוצה שכר תמורת עבודה, אז הוא בורח ממש מהשכר האמיתי. ובזה נבין, בשביל מה צריכים לעבוד? הלא אין הקדוש ברוך הוא צריך לעבודה שלנו שנעזור לו. והתשובה היא שהעבודה היא רק בשבילנו. היינו שעל ידי העבודה אנו מגיעים להשיג את החשיבות של השכר. וזה לא סתם חשיבות, אלא שזה עניין שאנו משיגים על ידי העבודה, שהחשיבות היא מטעם שזהו כל החיים שלנו, כי בלי דבקות השם, אנו מרוחקים ממנו יתברך, וכל הטוב והעונג שברא הבורא להיטיב לנבראיו, תלוי בזה, היינו שיהיה לנו בחינת השתוות עם האור. וכמו שאומר הארי הקדוש, שסיבת שבירת הכלים, הייתה מטעם שהכלים לא היה ביכולתם לסבול את האור. לכן האורות נסתלקו והכלים נשברו. שפירושו הוא, היות שיש ערך הופכי בין האור שהוא המשפיע לבין הכלי שהוא המקבל, וכדי שיהיה להם השתוות, נעשה תיקון שהמקבל לא מקבל מטעם תועלת עצמו, אלא מטעם שהוא רוצה לקיים רצון הבורא, שהוא רוצה להיטיב לנבראיו. ורק מסיבה זו הוא מקבל את הטוב. וזה נקרא השתוות, מטעם ששניהם שווים עכשיו. היות ששניהם נקראים משפיעים. כלומר, שכמו שהאור הוא המשפיע עם זה שנותן להכלי, גם הכלי אינו מקבל, אלא מטעם שרוצה להשפיע להנותן. ובאמור נבין מה שאמר האמור זצ"ל על מה שכתוב ששאל משה מהשם. ויאמר, הראיני נא את כבודך וכולי. ויאמר השם, הנה מקום איתי וכולי. ואמר, מהו הפירוש הנה מקום איתי? איתי הוא ראשי תיבות, אמונה, תפילה, יגיעה. כלומר שזהו המקום שעל ידו יכולים לבוא לזכות לכבוד השם. שעניין כבוד השם יכולים לפרש כמו שאנו מתפללים ב-18 דראש השנה ובכן תן כבוד השם לעמך, שפירושו שכבוד השם יהיה מגולה בתוך עם ישראל, שכל אחד ואחד ירגיש גדלות השם בשיעור שלא יהיה שום דאגות לאדם, אלא איך הוא יכול לעשות איזה משהו נחת רוח לבורא, ושום דבר אחר לא מעניין אותו. מה שאין כן, בזמן שהוא להפך, היינו בזמן ששכינת באפרה, שגדלות השם היא בהסתר, ולא רואים ולא מרגישים את החשיבות של המצוות שציווה לנו לקיים תורה ומצוות, שזה לא מטעם שהוא צריך לעבודה שלנו, אלא שהוא רצה לזכות אותנו, ולכן נתן לנו את קיום תורה ומצוות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, כמו שכתוב בפתיחה בתחילתו. לכן, בכדי להגיע לכבוד השם, שיכולים לפרש שזה עניין מה שאמר הראיני נא את כבודך, הגם שיש בזה הרבה פירושים, על דרך העבודה צריכים לפרש את הפסוק שהראיני כבודך, הכוונה שכבוד השם יהיה מגולה. ויש לפרש את הסדר של מקום איתי, הוא שיש לקבל על עצמו בחינת אמונה, שיאמין שכל אחד ואחד יכול להגיע לזכות לבחינת כבוד השם כנ"ל. וכשהוא מאמין בזה, עליו לדעת מדוע כבוד השם לא מגולה עוד מטרם שהתחיל בעבודה, אלא שרק ההסתר מגולה. אלא הוא צריך להאמין בדברי חז"ל שזהו תיקון, שיהיה יכולת לאדם לזכות לבחינת השתוות הצורה, הנקרא בחינת משפיע להשם ולא לתועלת עצמו. לכן עניין אמונה שהאדם צריך לקבל על עצמו, הוא צריך גם כן להאמין שאי אפשר לזכות לכבוד השם, היינו שיסתלק ממנו היעלם והאסתר, אם לא זכה לבחינת יראת שמיים. ועניין יראה פירושו, כמו שכתוב, שלא יכול להיות לו אמונה מטרם שיש לו השתוות הצורה. עד כאן לשונו. ובכדי שתהיה לו השתוות הצורה, הוא צריך להשתדל שבכל דבר שהוא עושה, שיהיה לו יראה. כמו שכתוב שם בזה לשונו, יראה היא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו, עד כאן לשונו. נמצא שההתחלה שהאדם מתחיל להיכנס בעבודה, הוא מתחיל באמונה. אולם הגוף מתנגד לעבודה זו. אז בא מצב של יגיעה, היינו שהוא צריך להתגבר על הגוף ולעשות כל מיני עיצות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בתחבולות תעשה לך מלחמה. היות שאין הגוף רוצה לוותר על תועלת עצמו. וכפי מה שנותן יגיעה בשיעור הזה, הוא מתחיל להרגיש שאין בידו לעשות שום דבר. כי הוא מצד עצמו כבר עשה לפי דעתו כל מה שהיה ביכולתו לעשות, ובא לאחר היגיעה לידי ידיעה שרק השם הוא יכול לעזור, ואין זה בידי עצמו. אז בא מצב הגימל של תפילה, ואז התפילה היא מעומק הלב, היות שברור אצלו בידיעה ברורה שאין מי שיעזור לו אלא הקדוש ברוך הוא. אולם גם כשבא לידי ידיעה שהשם יכול לעזור לו, הוא מבין שהעצה האמיתית היא רק תפילה, בא הגוף ונותן לו להבין, הלא אתה רואה כמה תפילות כבר התפללת, ולא קיבלת מלמעלה שום תשובה. אם כן, למה לך להתפלל שהשם יעזור לך? הלא אתה רואה שאין אתה מקבל שום עזרה מלמעלה. אם כן, אין ביכולתו להתפלל אז. ועל זה צריכים עוד פעם להתגברות, היינו התגברות על האמונה, להאמין שהשם כן שומע תפילת כל פה. ולא חשוב אם האדם הוא מוכשר ויש לו מידות טובות, או להפך, אלא הוא צריך להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת, אף על פי שהדעת שלו מחייבת אותו לאחר שהוא התפלל הרבה פעמים ועדיין לא קיבל מלמעלה שום דבר, אם כן איך הוא יכול ללכת עוד פעם להתפלל? גם על זה צריכים התגברות, היינו לתת יגיעה למעלה מהדעת, ולהתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל להתגבר על הדעת שלו, וכן להתפלל. נמצא לפי זה, הגם שאמונה ותפילה ויגיעה הם ג' דברים שנוהגים בזה אחר זה, באמת הם ג' דברים ממש, ומכל מקום אילו ג' דברים כלולים זה בזה. כלומר בכל דבר הוא עובד עם כל הג' ביחד כנ"ל. היינו הגם שמתחילים בבחינת אמונה, אבל באמונה נכללו כל שאר הבחינות, כי בזמן שהוא מתחיל להתגבר, הוא צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו, שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, שהאדם צריך לעבוד ולהגיע בכוחות עצמו למטרה. וכשהוא רואה שאינו יכול להתגבר ולתת יגיעה, הוא צריך להאמין שתפילה מועילה. כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, אף על פי שהוא לא רואה שום שינוי בזה שיתפלל להשם שיעזור לו. אם כן, יש גם כאן עניין של למעלה מהדעת. אולם הסדר הכללי הוא שמתחילים מאיתי אמונה ואחר כך יגיעה ואחר כך תפילה. נמצא העיקר היא אמונה. כי אימה צריכים להשתמש בכל המעשים שהאדם עושה כנ"ל. זאת אומרת שכל הכלים שאימהם האדם עובד, הבסיס הוא אמונה. לכן האור המתגלה נקרא אור האמונה, על שם הכלי. שכלי זה בנוי על בסיס של אמונת חכמים ועל אמונת השם, כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ובאמור נבין את מה שאמרו רבותינו ז"ל, אם בלעו את המרור לא יצא. ואומר הארי הקדוש שמרור גימטריה מוות. ויש להבין מה מרמז לנו בזה שמרור גימטריה מוות, שהם דינים שבה, אשר בהם נאחזים הקליפות. ויש לפרש שזה כמו שאנו אומרים בהגדה, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שום שמררו המצרים וכולי, והם מררו את חייהם בעבודה קשה וכולי. שעניין עבודה קשה הייתה זה שעם ישראל היו רוצים לצאת משליטת המצרים, שנקרא אהבה עצמית, שבזמן שהתגברו לעשות משהו ועל מנת להשפיע, תכף באו להם מחשבות של המצרים, ששאלו שאלת הרשע, מה העבודה הזאת לכם לעבוד לתועלת השם? וכל פעם שהתגברו, תכף באו השאלות של המצרים. וזה נקרא עבודה קשה, שהיה קשה לצאת משליטתם, כי המצרים היו ממררים את חייהם. ועל זה אומר הארי הקדוש, כי מרור גימטריה מוות. כלומר, זה שהמצרים לא רצו לתת להם לצאת משליטתם, אלא שישארו כמו שהם רוצים, היינו כמו שאלת הרשע, שזה פירוש שישארו בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, נמצא שזה לא סתם מרור, אלא זהו בחינת מוות ממש. נמצא זה שכתוב וימררו, היינו שרצו שעם ישראל יישאר בבחינת מתים חס ושלום. נמצא לפי זה שעניין עבודה קשה שהיו תואמים טעם מרור, היינו שהיו תואמים טעם מיטה בזה שהיו עובדים לתועלת עצמם. וזה שאומר שמרור הוא בחינת מיטה ודינים שבהם נאחזים הקליפות, שפירושו של דינים הוא כידוע, שהיה דין שאסור להשתמש עם כלים דקבלה, וכל יניקת הקליפות הוא מכלים דקבלה, שהם רוצים לקבל בעל מנת לקבל. וכשאדם נמצא בבחינת קבלה, אז האדם נמצא במצב של העלם והסתר מרוחניות. ועניין תיקונו הוא זה שכתוב, וזהו טעם שצריך שירגיש טעם מרירות, ואם בלאו לא יצא ידי חובתו, כי על ידי תחינת שיניים מתמתקים וכולי על ידי למד בית שיניים. עד כאן לשונו. יש לפרש, כי ידוע שלמד בית שיניים רומזים על למד בית נתיבות חוכמה. היינו שדווקא על ידי זה שהאדם בא לידי מצב עלייה, המכונה שהוא נמצא במצב של חיים וחוכמה, אז הוא צריך ללעוס את המרור בכדי שירגיש טעם מרירות. כי רק בזמן עלייה יכולים להרגיש מה זה מרור. כלומר, מהו הטעם של ירידה? וזהו כיתרון האור מתוך החושך. היינו שאי אפשר לטעום טעם אמיתי בחיים ואור אם אין טעם של מוות וחושך. נמצא שהמרור נמתק על ידי העלייה, על ידי החושך שהוא ירידה, הוא מרגיש טעם באור. נמצא שהחושך קיבל עכשיו תיקון, וזה שאומר הוא למתקה על ידי המשכת החיים.